שלום, כאן מיכאל רוס עם סטרייט פרנדלי. לפעמים, בזכות ההפקה של הפודקאסט הזה, מתאפשר לי לא רק יותר ויותר ללמוד ולהרחיב את הידע שלי על התרבות וההיסטוריה הלהט"בית, אלא לפעמים גם פשוט יוצא לי לגעת בהיסטוריה עצמה. אנחנו כאן בעצם מפיקים ומעלים שני פרקים שהקלטנו עם אדם אחד, עם יונתן דנילוביץ'. רגע לפני שנתחיל בפרק ונספר על פועלו, אני אציין שמדובר באחת הדמויות הכי חשובות והכי משפיעות על ההיסטוריה הלהט"בית הישראלית. האמת שגם האופן שבו הפרק הזה הוקלט זה היסטורי בפני עצמו, כי עשינו את ההקלטה בספטמבר 2020, אני נסעתי אל יונתן, אל הדיור המוגן שהוא גר בו, בסעידן הקורונה. נסו לדמיין את האולפן שהיינו צריכים להקים בדשא, בחוץ, ולכן אתם תשמעו גם קצת צרצרים ועוד קצת מהחיות והרעשים שבחוץ. אז הנה, עכשיו אחרי הפתיחה, בואו פשוט נתחיל. האמת שכשהייתי בתיכון, בשיעור אזרחות, המורה שלנו הראתה לנו איזושהי דוגמה ואיזשהו משפט. היה איזה מישהו שטבע את המדינה, הלך לבגץ, טבע את אלעל, סביב איזושהי אפליה שקרתה שם, מה שנקרא פסק דין דנילוביץ', ומאז בעצם קרו שינויים ענקיים ביחס לקהילה הגאה. ואז אמרתי, טוב, בוא נראה מי האדם שעומד מאחורי הסיפור. אז יונתן דנילוביץ', שלום שלום.
היי, מיכאל, ערב טוב.
ערב טוב, איזה כיף. האמת שאני ממש ממש שמח לפגוש אותך. אני שמעתי עליך המון, ואני אומר לך, שמעתי עליך בשיעור אזרחות בבית ספר לפני אי אלו שנים.
רק דברים טובים, אני מקווה.
רק דברים טובים. אז יונתן, אני אשמח ככה, קודם כל, אם תוכל ככה קצת לספר לנו על עצמך ועל איך מצאת את עצמך נלחם בבגץ לזכויותיך.
אז אם אני מספר לעצמי, אתה כבר מבין לפי המפתח שלא נולדתי בארץ, ואני מתנצל מראש על כל הטעויות שאני אעשה בעברית, אני אשתדל כמה שפחות כמובן. נולדתי וגדלתי בדרום אפריקה ועליתי לארץ ב-1971 והתחלתי לעבוד באלעל ב-72. אני לא חושב שכל היתר של ההיסטוריה שלי מעניין, ועבדתי באלעל במשך 30 שנה, ובאיזשהו שלב למדתי שאני מופלא לרעה כי אני הומוסקסואל, ויש לי בן זוג קבוע.
באותן שנים אתה כבר היית מחוץ לארון בעצם?
חלקית. אני חושב שאני לא ידעתי בעצם, הרבה שנים עד גיל 27-8, לא ידעתי, לא יכולתי להודות שאני גיי, שאני הומוסקסואל. אני התנהגתי כל החיים כסטרייט. כי חשבתי שילד טוב ירושלים כמוני, ככה אני ראיתי את עצמי, לא יכול להיות הומוסקסואל. חלמתי, קראתי, למדתי, אבל אמרתי, זה לא אני, זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. אני ילד טוב, אני מבית מסורתית, משפחה טובה, יהודים טובים, ציונים, וזה לא יכול להיות, ולכן הכחשתי כל השנים. עד שעזבתי את דרום אפריקה, וכנראה שהצלחתי להשאיר את העבר שלי שמה, ולהתחיל חיים חדשים. אז בשנים הראשונות שלי באלעל, אני ממש לא הייתי מחוץ לארון, במשך כמה שנים טובות. עדיין חשבתי שאני סטרייט, או התנהגתי כאילו שאני סטרייט, ואז פגשתי, חיים, הרבה דברים, הרבה מים זרבו מתחת לגשר ויצאתי מהארון. כן, הייתי מחוץ לארון באיזשהו שלב, וגיליתי אז שאני מופלא לרעה.
על איזה שנים בעצם אנחנו מדברים?
1986.
86.
כן. Mm-hmm. אני התחלתי באלעל ב-72. הכרתי את בן הזוג שלי דאז, אנחנו כבר לא יחד במקרה, אבל חברים טובים עד היום הזה. הכרתי אותו ב-79, באירוע גיי בארץ שאני אוגנתי, והמשפט התחיל נדמה לי ב-86, אם אני לא טועה, 86-7, משהו כזה. ורציתי, לא יכול, הוא היה מאוד עמוק בארון, ולא יכולתי לעשות שום דבר בלי הסכמתו, עד שיום אחד קרה משהו שכמו שאומרים, הגב...
הקש ששבר את גב הגמל.
בדיוק, הקש ששבר את גב הגמל, ודיברנו על זה, הוא ואני, והוא הסכים שאני צריך לעשות משהו. התייעצתי עם עורך דין, הוא בעצמו עורך דין, אבל לא יכל לייצג אותי. התייעצתי עם עורך דין שמתמצא בענייני עבודה, דיני עבודה, והוא אמר לי שהוא חושב שיש לי קייס, שאני צריך להמשיך.
שמה הקייס בעצם? כאילו, איפה הופלט? איך הופלט במקום העבודה?
אני חשבתי שכל העולם יודע כבר. היה מושג, יש עדיין מושג באלעל, על מה שנקרא טיסת חג. החברה דואגת שמשפחות תהיינה מאוחדות בחגים, חגים היהודים, פסח וראש השנה. אז אם עובד היה צריך להיות מחוץ לגבולות של המדינה, הוא היה יכול לקבל כרטיס טיסה חינם לבני הזוג, לבן או בת הזוג, פלוס כל הילדים שיהיו יחד בחוץ לארץ, בחג. כי העובד היה צריך להיות שם, גם אם זה טייס, גם אם זה דייל, גם אם זה מכונאי, whatever. והטיסות חג האלה היו מאוד פופולריים בין האנשי הצוות, כי הם רצו לקחת את המשפחה לחוץ לארץ, מלון פופולרי, שולם על ידי החברה, כי המשפחה גרה עם העובד בבית המלון. כרטיס טיסה שולם על ידי החברה.
וזה עוד בשנים שזה היה הרבה פחות נגיש לטוס לחול כמו היום. זה,
נכון.
זה פרס הדבר. מדהים.
אבל אז אנשים מאוד רצו את הכרטיס, את הטיסות האלה. עכשיו, אני עם בן זוג לא פורמלי, זאת אומרת לא מוכר, לא יכולתי לקחת אותו. ותמיד הייתי דוחה את הטיסות האלה, לא ביקשתי, לא, הייתה אפשרות לבקש להיות מוצב לטיסה בפסח או בראש השנה, ואנשים היו מקבלים את הטיסות לפי ותק בחברה, או בוותק בתפקיד. ואני אף פעם לא ביקשתי, לא רציתי להיות בלעדיו בחגים, אבל פסח אחד אני קיבלתי... קיבלתי את לוח הטיסות שלי לחודש הבא, וזה היה על פסח, וראיתי שאני מוצב לטיסה לניו יורק. בימים ההם לא היו טיסות יום-יום לניו יורק, לא כמו היום שיש איזה 5 טיסות ביום בשיא העונה, בקיץ. שם לא, היה אולי 1, אולי 4-5 טיסות בשבוע. ושהשהייה שלי הייתה צריכה להיות כולל הפסח והשבת וחגים וכל זה, ועד שהייתה טיסה חזרה, הייתי צריך להיות שם שבוע ימים, 6 לילות לפחות בניו יורק. לבד, אני תיארתי לעצמי שכל האחרים יבואו עם המשפחות שלהם, ילכו לחגוג ולטייל ולצאת, ואני אשב במלון לבד. אז תלצלתי להצבה צוותים, אמרתי להם שאני לא ביקשתי את הטיסה, אני לא רוצה את הטיסה, ושיורידו אותי. אבל מסיבות אני לא יודע למה הם לא יכלו. אמרו לי שאני חייב לצאת לטיסה. ואז ביקשתי, החלטתי לדבר עם בן הזוג שלי, וכתבנו מכתב מאוד מנומק, למנהל, ל-CEO של החברה, שמנהל הכללי של חברת אלעל. והסברתי לו שאני בזוגיות, זה בן הזוג שלי, אנחנו לא יכולים להתחתן בארץ בגלל א', ב', ג' וד', כל הסיבות האלה, ושאני לא מוכן להיות, לא עליתי לישראל כדי להיות לבד בחוץ לארץ בחג, ואני, או שהוא יבוא איתי או שיורידו אותי מהטיסה. ולא קיבלתי תשובה. עד 3 ימים לפני הטיסה, שקיבלתי טלפון מהצבת צוותים, שהמנהל הכללי הסכים שאני יכול לקבל כרטיס טיסה, שאלו אותי מה שמו, שיוכלו להוציא את הכרטיס. עכשיו, אני מדבר על שנות ה-80, שמי שאנחנו שנינו שירתנו עוד במילואים, מי שיצא לחוץ לארץ היה צריך לקבל אישור יציאה מהארץ מהצבא, צריכים ויזה לארצות הברית, וזה לא דבר שמקבלים מהיום למחר, זה לוקח שבוע, שבועיים, גם אז זה היה קשה, וכמובן גם אז היו מגבלות מאוד חריפות על מטבע זר. אז קודם כל, לחבר שלי היה ויזה בתוקף בדרכון במקרה, הוא טס ליחידת המילואים שלו, והצליח להוציא את האישור הנדרש. הוא הצליח לבטל את כל הפגישות שהיו לו במשרד לשבוע הבא, ומטבע זר לא הייתה בעיה, כי כעובד אל על, חלק מהמשכורת שלי הייתה בדולרים, אז היו לנו מספיק כספים כדי ליהנות. אני מניח שהם דחו את התשובה ל3 ימים לפני הטיסה, כי הם קיוו שאני לא אצליח לעלות על כל הבעיות האלה, כל המכשולים האלה. אבל כן הצלחנו, קיבלנו כרטיס טיסה בשבילו. הכרטיסים האלה הם על בסיס מקום פנוי, על סטנדביי. וזה אומר, למרות שיש לך כרטיס ביד, אם אין מקום פנוי, מקום שלא נמכר, אתה לא עולה על הטיסה. באתי לשדה התעופה באותו ערב איתו, וידעתי שהטיסה מפוצצת, מלאה עד אפס מקום, אבל יש תמיד סיכוי שכמה מהנוסעים לא יגיעו לשדה התעופה. הוא מחכה בטרמינל, אני עליתי למטוס עם כל הצוות, וניגשתי לקברניט, ולספר לו שבן הזוג שלי מחכה לטרמינל, והיו עוד כמה אנשים עם בני המשפחות שלהם שמחכים בטרמינל באולם לעלות על הטיסה. הוא שאל אותי אם זה מישהו, הוא שאל אותי ככה, הוא אמר לי ככה, יונתן, לזאתי יש בעל שהוא מחכה, ולזה יש אישה שהיא מחכה, לך, אין לך בעל, זה או בת זוג, זה רק החבר שלך. אז אמרתי לו שאני הכי ותיק מן כל האנשים האלה, זה שהם נישואים לפי החוק ואני לא משנה כמה שאנחנו מאוהבים וכמה שאנחנו בזוגיות. והוא חשב 10 שניות, ולקח את המיקרופון ודיבר עם התחנה, והוא אמר להם ככה, יש 3 אנשים שמחכים בסטנדביי לכרטיסים, אם יש אלה מקומות, אם יש מקום, עדיפות ראשונה ליונתן דנילוביץ'.
הוא היה בצד שלך.
הוא בצד שלי. הוא הבין את הקטע שאני לא יכול להתחתן, זה לא אומר שזה לא... הסברתי לו את הכל, אנחנו ביחד 4 שנים בזוגיות, ושקיבלנו את הכרטיס טיסה בשביל בן הזוג שלי. אז הוא עלה לטיסה, בסופו של דבר היו כמה מקומות פנויים, וכל אלה שהיו בהמתנה, בסטנד ביי, עלו לטיסה, נסענו לארצות הברית, היה... ברור לי שזה חד פעמי, כי כך אמר לי האיש מהצבא צוותים שהודיעו לי שאני מקבל כרטיס טיסה, הוא אמר לי זה חד פעמי, זה לא תקדים, אל תצפה לעוד כרטיס, נהננו מאוד בניו יורק. חזרנו וחזרנו לחיים שגרתיים. עד שהגיע ראש השנה. עכשיו, מכיוון שאני לא נשוי, אופישולי, באופן פורמלי, ההורים שלי היו מקבלים כרטיסי טיסה במקום בן או בת הזוג. לא היה, אבא שלי כבר לא היה בחיים, אמא שלי הייתה אז בארץ, והיא הייתה מקבלת כרטיס טיסה גם כן על סטנדביי, כרטיס שלא עולה לחברה גרוש, כי זה רק מקום על המטוס אם זה לא נמכר למישהו אחר. היא הייתה מקבלת כרטיס פעם בשנה, היה לי עד אז עוד אח בדרום אפריקה, ואח בקנדה, והיא הייתה נוסעת פעם לקנדה, פעם לדרום אפריקה, כל שנה. אז בא ראש השנה והיא אומרת שהיא רוצה לנסוע לדרום אפריקה, אז הגשתי את הבקשה הפורמלית שהייתי צריך למלא טופס ולהגיש בקשה לקבל את הכרטיס השנתי של אמא שלי, והגשתי את הבקשה והם סירבו. הם אמרו לי שכבר קיבלתי כרטיס באותו שנה. הם שכחו שיש את הקטע של טיסת חג, שזה כרטיס נוסף, זה כרטיס אקסטרה בגלל החג. אז הבנתי גם שהם בעצם משחקים לטובתי, כי אם הם ראו את זה שאני כבר קיבלתי כרטיס בשביל בן הזוג שלי, אז לאמא לא מגיע, הוא צריך לקבל עוד כרטיס, הכרטיס השנתי הרגיל, לא טיסת חג. אז משכתי את הבקשה של הכרטיס שלה, ומילאתי טופס בקשה על כרטיס שלו, הכרטיס השנתי שמגיע לבן הזוג. וגם את זה הם סירבו.
לא שם ולא שם.
לא שם ולא שם. לא מגיע לך עוד כרטיס, ever. לא לאמא ולא לבן הזוג. אז זה היה הקש ששבר את גב הגמל. ואז התחלתי את ה...
שמה הייתה הטענה שלהם בעצם? איך הם מסבירים?
אני לא יודע עד היום הזה. אני חושב שבירוקרטיה טיפשית של פקיד. זה החלטה לא היה של פקיד פשוט, אבל או רוע לב או רק טיפשות, או גם וגם. אני מסביר את הדבר. זה לא הגיוני, אין לזה שום... שכל עם ההחלטה הזאת, אבל ככה הם החליטו. זה מה שהיה.
ואז בעצם, ככה ניסית לפנות לחברה, הבנת שאין לך מענה, ובעצם מהחברה לא תבוא הישועה, ואתה מופלה לעומת עובדים אחרים, גם בלי הסבר.
נכון, כי גם עניין. עובדים אחרים לא נשואים, אבל לא חד מיניים,
כן.
קיבלו את כל הזכויות האלה.
כלומר, זה אפילו לא קשור להסבר הזה של בין אם נשוי או לא נשוי, אלא זה, יש פה אפליה מאוד מאוד ברורה, כי זה העניין של הבן או בת הזוג, ועוד שזוגות אתרונורמטיביים, זוגות סטרייטים, לא הייתה אפליה גם בעבור בנות זוג שאינם נשואים.
כן, ידועים בציבור.
אבל אצלכם...
אצלנו לא.
אפילו בלי קשר לזה שלא יכולתם להתחתן.
נכון.
כלומר, זה... אפליה.
אפליה גרידה.
ממש ככה. ואז בעצם הבנתם ש...
כן.
שאם אנחנו... לבית המשפט.
כן. אז פניתי לאורך דין הזה, שהוא היה... בימים ההם, השאלה הראשונה שהייתי צריך לשאול אותו, זה להגיד לו שאני הומוסקסואל, ואם הוא מוכן לייצג אותי.
אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80.
סליחה?
אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-80.
נכון. אבל עדיין הרגשתי שאני צריך לשאול את השאלה הזאת. והוא אמר לי שלפני, עד לפני כמה שנים הוא היה מסרב, אבל אין לו שום בעיה היום. והאמת היא שאחרי, סיפור גם, אחרי כן הוא הצטרף לאורחי הדין שייצגו אותי כמתנדב כדי לעזור להם. בסופו של דבר לא השתמשתי בשירותיו, כי זה היה מאוד יקר, ולא יכולתי לעמוד בזה. אז הודעתי לו מאוד, והוא אמר לי שלום, אבל כשהגעתי לדלת, הוא קרא לי בחזרה, והוא אמר לי במילים אלה, יונתן, המשפט הזה חשוב מדי, אתה לא יכול להניח את זה, תפנה בבקשה לאגודה לזכויות האזרח, נתן לי את השם של מי שהיא שמה, ו... תמשיך עם זה, אתה לא יכול להניח את זה. אף אחד לא יעשה דבר כזה בארץ. אתה צריך לטבוע את אל על. אז פניתי לאגודה לשמירת האגודה לזכויות האזרח. הם שאלו אותי את כל השאלות וקיבלו אותי. והציבו לי עורכת דין לטפל בנושא. וכך התחיל. זה לקח 6 שנים, קודם בבית משפט המקומי האזורי בתל אביב, אחר כך בית הדין שזכיתי, בית הדין הארצי, בית הדין לעבודה הארצי בירושלים, ששם זכיתי, כל פעם אל על ערער, ערער פעם שלישית לבגץ, ושם גם זכיתי.
כלומר, הם אפילו, למרות שבית המשפט פסק לטובתך, חברת אל על, החברה עצמה, היא זו שהמשיכה להתנגד והמשיכה בעצם להתגלגל לעוד משפט ועוד משפט ועוד משפט, עד שזה בעצם הגיע לבגץ.
בדיוק.
שגם שם
בדיוק.
הדבר הוכרע.
כן,
וואו.
כן.
כמה זמן כל זה...
זה לקח 6 שנים.
6 שנים של טלטלות ו6 שנים שבהם בעצם לא יכול... וואו.
6 שנים שלא ישנתי בלילות.
אתה עבדת לא. עדיין בחברה?
אני עבדתי עדיין בחברה. אף אחד בחברה לא ניסה להניש אותי, לא פוטלתי, לא קיבלתי שום עונש. אנשים שאלו אותי, האם הם הורידו אותך מכל הטיסות הטובות כביכול, ונתנו לך רק את הטיסות הקשות ביותר, והלא נעימות והלא רצועות? זה לא קרה. האמת היא שגם יום אחד קיבלתי טלפון מהדובר החברה, איש דתי, טלפן אליי הביתה יום אחד, הוא אמר לי, יונתן, אתה תשמע הרבה דברים לא נעימים ממני, כי אני עובד חברה ואני צריך לייצג אותם. אבל אני רוצה שתדע שאני בעדך. אני מאוד רוצה שתצליח. מה שאתה שומע ממני כדובר החברה, זה לא מה שאתה תשמע ממני כאיש פרטי. ואף אחד לא טיפל, לא עשה לי שום דבר רע בחברה. המשכתי לעבוד. כרגיל. אני חושב שיש כאן מסר לאנשים שהומוסקסואלים ולסביות, צעירים וצעירות היום, שחוששים ממה יקרה אם ידעו, מה יגידו השכנים, מה הבוס יגיד, מה אנשים יחשבו עליי, עליך, עליכן, שיש כאן מסר ש... לרוב, אלא אם כן אתה גר ב, אני יודע, ב... בבית בן שמש או ב... אני יודע, באזור חרדי בירושלים, אתה לא צריך לפחד בכלל.
למרות שיש אנשים שיכול להיות להם מחיר על המחיר, ממש סנקציות חברתיות, כלומר יש מקומות שזה...
יכול להיות. אני אוסיף לך סיפור מעניין. אחרי כל המשפט, 6 שנים, הכל עבר. החבר שלי בא הביתה יום אחד מעבודה, הוא עבד בחברה ציבורית מאוד מאוד גדולה, כעורך דין בכיר. הוא היה בארון. הוא בא הביתה יום אחד והוא אומר לי, יונתן, אתה לא תאמין מה היה היום. איקס בא אליי והוא אומר לי, המוכרח לברך אותך על הזכייה של יונתן. אז הוא מספר לי, הייתי מאוד מופתע, כי לא ידעתי שאף אחד... אז אני שאלתי אותו, איך אתה...
הוא היה הרי בארון. הוא הרי היה בארון.
הוא היה בארון. איך אתה ידעת? הוא אומר, כולם יודעים, המזכירה שלך אמרה לנו לפני שנים, אבל רק אתה לא דיברת על זה. אתה חשבת שאתה בארון. כולם ידענו. כל החברה יודעת.
אולי זה יכול היה להיחסך ממך.
כן, אתה הבנת, אני הסברתי את עצמי, נכון?
אני מבין, זה בעצם מה שהוביל אותך להקמה של תהילה?
במידה מסוימת כן, שהבנתי והוא הבין שאין סודות ברגע שבן אדם אחד, באמת אין סודות. מה שהוביל אותי להקים את תהילה זה משהו אחר. הייתי...
תהילה, למי שלא מכיר, זה בעצם ארגון שמיועד להורים שילדיהם יצאו מהארון, נכון?
בדיוק. תמיכת הורים של לסביות והומוסקסואלים. המקביל למה שיש בארצות הברית PFLAG, Parents and Family of Lesbians and Gays. וקרה שאני הייתי בטיסה מסוימת לניו יורק בסוף שבוע, נשארתי סוף שבוע, ושמעתי שיש מצעד הגאווה באותו יום ראשון. מצעד הגאווה, נחמד מאוד, יצאתי לרחוב, עמדתי בשדרה חמישית בניו יורק עם המון אנשים, אלפים, סטרייט וגיי, וראיתי את המצעד עובר. שוטרים גאים, מורים גאים, עורכי דין גאים, כל קבוצה, כל גוף, כל מה שאתה יכול לחשוב, הייתה קבוצה של הגייז שלהם. ואז באה קבוצה שכבר מרחוק שמעתי את מחיאות הכפיים וצעקות השמחה שהם מתקרבים, וראיתי את הקבוצה הזאת עם דגל גדול שעליו כתוב PFLAG, כמו שאמרתי, Parents and Family of Lesbians and Gays. אז זה בעצם היה נקרא Parents and Friends, לא Family, והפך אחר כך ל-Family. וזאת הייתה הקבוצה הכי הכי פופולרית בכל המצעד. כולם צעקו ומחקו כפיים, וראיתי אמא אחד הולכת עם שלט גדול שעליו כתוב, וכמובן עם הבן שלה, ועליו כתוב באנגלית כמובן, הבן שלי גיי, אז מה?
עכשיו אני רואה את זה במצעדים כשהם...
כן, עכשיו בארץ הם אומרים, yes, my son is gay, so what? מאוד אהבתי את הרעיון וחזרתי, ואמא שלי הייתה, היא כבר קיבלה אותי, גם היציאה מהארון אליה הייתה לא קלה, אבל הצלחתי יום אחד, לא יכולתי להמשיך ולשקר, והיא כבר קיבלה אותי, והאמא של החבר שלי גם ידע עליו, גם ידע אלינו, אני הכרתי אותה, הייתי מבקר אצלה, והוא אף פעם לא דיבר איתה על זה. זה היה מין acceptance, אבל בשקט, אל תדבר. וראיתי את ההורים של כל מיני חברים שלי סובלים וסובלים, אז החלטתי שאנחנו צריכים את התהילה שלנו בארץ גם כן. והחלטתי להקים את הקבוצה. זה לא היה קל. כמעט ואף אחד לא הצטרף. אף אחד לא... היו לי כמה כתבות, כמה עיתונאים ראינו אותי על הנושא, והיו כמה כתבות בעיתונים, ואחד במיוחד בלאישה, ועם המספר הטלפון שלי. ובעקבות זה, פה ושם התקשרו אליי, בדרך כלל לא היו מוכנים לתת את השם, או שאמרו לי רק, אני אתן לך רק את השם הפרטי.
כלומר, הורים שהתקשרו.
הורים שהתקשרו.
הם רצו להתנדב או כי הם
רצו להסתייע? לקבל עזרה. רצו לדעת איך אפשר לקבל עזרה. הם סבלו. רק אחד ששמה היא כבר לא בחיים, דבורה לוז, שהתקשרה והיא אמרה לי ישר, שמי דבורה לוז, ומאוד הייתי רוצה לדעת מה זה תהילה ואיך אני יכולה לעזור. היא הייתה יחידה. ולאט לאט, גם כן סיפור של שנים, היום יש קבוצות של תהילה מהצפון ועד הדרום, כולל קבוצה אחת כאן מעבר לקו הירוק, קרוב לירושלים, של הורים דתיים שבן או בת יצא מהארון והם זקוקים לעזרה או מעניקים עזרה להורים אחרים. עד אילת יש לנו קבוצות פעילות, זה מה שנקרא self help, עזרה עצמית, אם זה התרגום הנכון.
כן. אני יכול לספר גם שכשאני יצאתי מהארון בפני אמא שלי, אז אני הייתי פעיל והכרתי את הארגון, אז כבר מראש תיאמתי את זה, ולמחרת היום שיצאתי מהארון, אני יצאתי את אמא שלי והבאתי אותה לתהילה, וזה ככה ממש עשה לה איזושהי כניסה, וזה היה לפני, זה היה בשנות 2012-2011, משהו כזה, כלומר הרבה שנים כבר אחרי שהקמת את הארגון, היו לו חיים משל עצמו, וגם גם לפסק הדין, אתה יודע, ככה עברת מאוד מהר לדבר על מהבגץ שעשית בעצם כנגד אלעל, ועברת לתהילה, אבל אתה, תראה, יונתן, אתה בעצם היית שותף לעשייה שהיא ממש ברת קיימה וסוסטיינבול והמשיכה הלאה, ואני חושב שהיום אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו, א', הרבה הורים לוקחים את זה כמובן מאליו, וזה לא אישו. ואלו שצריכים את הסיוע, אז מכירים שיש ארגון כזה, אבל לא תמיד היה ארגון כזה, וגם לבגץ היו הרבה מאוד משמעויות שעד היום משפיעות עלינו, נכון? כלומר, בעקבות הבגץ הזה, המציאות שלנו נראית אחרת היום, לא?
התשובה של יונתן הייתה כן, בהחלט כן. זה היה החלק הראשון של הרעיון עם יונתן. דיברנו על כך שיש לא מעט אנשים בחברה הלהט"בית הישראלית שנלחמו ונלחמים על חירותם האישית והכללית, והם היו מוכנים לסכן לא מעט, לוותר על הפרטיות, ועדיין, בסופו של דבר להביא לתוצאה שמקדמת את כל הקהילה, צעד אחד קדימה, לעבר שוויון, ושוויון לקהילה הגאה במדינת ישראל. יונתן דנילוביץ' הוא אחד השמות הבולטים והראשונים שהצטרפו למאבק הזה כאן בארץ, ועל שמו יש אפילו את פסק דין בגץ דנילוביץ', אחד מפסקי הדין הכי משמעותיים שניתנו במדינה, בנוגע לקהילה ולשוויון זכויות. חוץ מפסק הדין שניתן ב-1989, שבו דנילוביץ' דרש לכך שהטבות שניתנו לזוגות סטרייטים, שניתנו גם לו ולבן זוג שלו, הוא גם היה זה שהיה שותף להקמה של ארגון תהילה, ארגון תמיכה להורים לילדים להט"בים. ובשנת 2020 הוא גם קיבל לתואר יקיר העיר תל אביב. אז מה יהיה לנו בפרק הבא, בחלק השני של הרעיון עם יונתן? בעצם המפגש בין יונתן לביני העלה הרבה מאוד נושאים וסוגיות לדיון, בין אם זה הסיפור האישי שלו וגם איך אנשים מהקהילה הסתכלו על מהן הסוגיות של הקהילה היום לעומת אז. בין הדברים שאנחנו נדבר עליהם בפרק הבא, זה יהיה כל העניין של הנושא של ההורות. למשל, היום אני ובנים אחרים מהקהילה, הומואים, ביסים וכן הלאה, הרבה מהם חולמים על היום שבו אנחנו נוכל לממש את הזכות שלנו להפוך להורים. ואילו יונתן מעולם לא חלם על אופציה כזו, היא לא הייתה על סדר היום. ועם זאת, חוויית הארון וההתמודדות מול המשפחה והסביבה הן חוויות ששנינו יכולים להזדהות איתן. וחוץ מהרות, איך זה מרגיש לפגוש עוד אנשים כמונו בפעם הראשונה? ולמה כל כך חשוב לחשוף אנשים לחוויות האלו? אלו רק חלק מהשאלות שיעלו בחלק השני של הרעיון עם יונתן. פרק אישי ומרגש במיוחד של סטרייט פרנדלי.
לגמרי נורמליים, הומוסקסואלים. זה היה עורך דין, וזה היה שופט, וזה היה מורה, וזה היה, אני לא יודע, מנהל חברה, וכולם נראים לי נורמליים לגמרי. וזה היה בשבילי הפתעה, כי אני עדיין הייתי בארון וחשבתי שזה לא יכול להיות. מיכאל, שאני יצאתי מהארון ושהתחלתי עם הזוגיות ב-79, אף גבר לא עלה על דעתו, לא חשב לרגע שאפשר לזוג הומוסקסואלים לגדל ילדים, להביא ילדים לעולם, לנסות עם אמא פונדקאית. זה לא עלה על דעתנו, לא חלמנו על דבר כזה.
אני הייתי מיכאל רוס, ותודה רבה למתנדבים שלנו, לאלון רוזנבלום ולאריאל סקופ. ניתן להזין לפודקאסט שלנו בכלל אפליקציות השמע, בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, בגוגל, פשוט חפשו סטרייט פרנדלי. יש גם גרסה בשפה האנגלית, מדי פעם אנחנו עושים אירועים על הבר גם, שתוכלו להגיע אליהם. מידע נוסף ניתן למצוא גם באתר האינטרנט שלנו, mha.co.il. להתראות, פאטוץ' וביי! הפודקאסט מיועד לקהילה הגאה ולחבריה, אז גם אם אתם לא מהקהילה, אנחנו סטרייט פרנדלי.
אתם יודעים מה זה היה להוציא אז 10 אנשים לרחוב? זה היה כמו היום 100,000.
People from the West are trying to build around us as if we these weak people that are suffering every day and have no agency and
מצד אחד זה מאוד מעצים וזה נורא נחמד שיש לך קטגוריה להשתייך אליה, מצד שני זה גם יכול להיות נורא מבלבל.
אז פניתי לעורך דין הזה, השאלה הראשונה שהייתי צריך לשאול אותו זה להגיד לו שאני הומוסקסואל ואם הוא מוכן לייצג אותי.
הורות משותפת מצד אחד זה אחלה סטארט-אפ, אני חושבת שהרעיון הזה
כל אנשים במוקדם ומאוחר חשו שיש מה.
שהיה מזכ"ל מפאי, בן אדם די חזק במפאי.
The Eurovision song contest is shown in the like national television.
כל מיני בתי עסק קטנים כגדולים בתוך תל אביב הבינו שזה רווחי מאוד לשים דגל גאווה.